לפני כן אנחנו בפרק רביעי של מסכת אבות במשנה בית בן עזאי. המשנה של בן עזאי באה מיד אחרי המשנה של בן זומא. בן זומא אומר איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא מכובד. תן לנו הגדרות. מה הייתה הסיבה שבגללה בן זומא נתן לנו הגדרות של המידות? משום שאנחנו צריכים לדעת מהן המידות הנדרשות כדי להגיע לדעת אלוהים ולרוח הקודש והנבואה. בן עזאי, שהיה חברו של בן זומא, שניהם תלמידי רבי עקיבא, שניהם שמם שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא, בן עזאי בא להשלים את האדם בתחום נוסף על המידות, שהוא תחום המעשים. אין, הרי לא די בזה שהאדם מתוקן במידות, בזה מתחילים אמנם, אבל יש צורך בעוד משהו. וזה תיקון המעשים. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה. רץ למצווה. אין? זה אחרי שאדם תיקן את המידות, יש לו צורך עכשיו בדבקות דרך מעשים אלוהיים, ומה הם המעשים האלוהים? המצוות. הווה רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. טוב, מה זה רץ למצווה קלה? מה זה מצווה קלה? אפשר להגיד שיש מצווה חמורה, ויש מצווה קלה. אפשר להגיד קלה לעומת כבדה. יש שני אופנים של חמור וקל. יש חמור וקל מצד, נגיד העונש על מי שעובר על המצווה, או מצד החשיבות של המצווה. זה נקרא קל וחמור. אבל יש גם קל לעשות וקשה לעשות. מצווה קלה לעומת מצווה כבדה. ונראה פה, כדברי המהר"ל, שפה מדובר באמת על מצווה שקל לעשות. כלומר, שמה יאמר האדם, קשה לי לקיים את המצוות, לכן אומרים לו, הווה רץ למצווה קלה. תתחיל עם דבר קל. ומה זה טוב להתחיל עם דבר קל? כי על ידי שאתה תתחיל עם דבר קל, מצווה גוררת מצווה, גם תגיע לדבר הקשה, תוכל לעשות אותו. ברור, זה פה עצה פרקטית, עצה מעשית, הווה רץ למצווה קלה. למה לא נאמר, ובורח מן העבירה הקלה? יקר, תעשה במקביל. הווה רץ למצווה קלה, ובורח מעבירה קלה. שוב פה המהר"ל מאיר את עינינו, כל העבירות הן קלות. זה קל לעשות עבירה. שהרי האדם נהנה מן העבירה. מה? כן, אבל בהגדרה כל עבירה היא קלה. כל עבירה. בהגדרתה היא קלה, בגלל שהיא מרצה את היצר הרע של האדם. כן? מה שאין כן המצווה, שלפעמים קל לעשותה, והיא קשה לעשותה. לכן אומר בן עזאי כעצה, תתחיל מן המצווה הקלה, ממילא בסוף תגיע לכל המצוות, כי מצווה גוררת מצווה. זה מובן? אם כן, בן עזאי אומר, ורץ למצווה הקלה, ומן העבירה. עכשיו, למה? שמצווה גוררת מצווה. עכשיו, למה המצווה באמת גוררת מצווה? למה המצווה גוררת מצווה? אפשר להגיד, מצווה היא גוררת שכר. אבל מי אמר שהמצווה גוררת מצווה אחרת? יש כנראה מאחורי דברי בן עזאי איזושהי ידיעה לגבי מהות המצוות. שכל המצוות ביחד הן מצווה אחת. אלא כמו שמצאנו למשל, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, מצוות השם ברא מאירת עיניים, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. שאלה מפורסמת שוב שהמהר"ל שואל במקום אחר, מדוע לא נאמר מצוות השם ברות מאירות עיניים? למה לשון יחיד? מצוות השם ברא מאירת עיניים. או למשל מצאנו ביטוי כי נר מצווה ותורה אור. היית צריך להגיד נרות מצוות ותורה אור. כי התורה היא כוללת את כל המצוות, ואז כל מצווה ומצווה היא נר, ואז צריך להגיד, המצוות הן נרות. כתוצאה מזה יש אור גדול. לא כך נאמר, אלא נר מצווה. כל זה מורה על כך, שבעצם כל המצוות כולן, כל התרייג מצוות, הם תרייג פרטים של מצווה אחת. בדיוק כמו שלמשל, במצוות הנחת תפילין של יד. אז יש מצווה שתהיה קציצה מרובעת. ויש מצווה שיהיו פרשיות. ויש מצווה שיהיו רצועות. ויש מצווה שהרצועות תהיינה שחורות. ועוד ועוד. ושיהיה יוד ליד הקופסה של תפילין של יד. אבל כל הדברים האלה נתפסים אצלנו כחלקים שונים של אותה המצווה. כך שלא נאמר שאדם שניח תפילין של יד קיים 15 מצוות, נאמר שהוא קיים בעצם רק מצווה אחת, שיש לה 15 פרטים. אז בעצם באופן גדול יותר, כל המצוות של התורה כולה, הם בעצם התפרטות של מצווה אחת, שיש לה תרי"ג אופנים. באופן כזה, שאם יש לאדם 612 מצוות בידו, אבל יש מצווה אחת שהוא לא קיים, בעצם גם ה-612 מצוות שהוא קיים חסרות. כלומר, חסר בהם משהו, בגלל שהם מחוסרות הרמוניה. כלומר, כל המצוות ביחד יוצרות איזשהו איזון בתוך הנפש, והאיזון הזה מופר ברגע שחסרה מצווה אחת, משל למה הדבר דומה? למוזיקה. אם אדם ינגן סימפוניה שלמה, אבל יחסיר באופן עקבי את התו דו, יש לו משהו נגד דו דיאז, נגד דו דיאז. כל פעם שיש דו דיאז, לא רוצה לנגן את זה. אז מה יצא? יצא משהו מגעיל. כל באי הקונצרט יגידו שהם רוצים את הכסף בחזרה. למרות שיאמר הנגן, מה אתם רוצים? אני סך הכל ניגנתי כמעט את כל התווים, יש רק תו אחד שאני לא מנגן ואתם עושים לי בעיות. כן, אבל זה מאפר את האיזון, את ההרמוניה הכללית של המצוות, ולכן צריך כל המצוות כולן. יוצא לפי זה שבמצבנו היום, שאנחנו לא מקיימים את כל המצוות, כי חסרים לנו הרבה תנאים לקיום כל המצוות, אז גם המצוות שאנחנו מקיימים, לוקות בחסר. מובן? אלא מה? מה נעשה? יעשה האדם מה שמציע לו רבי חיים ויטל. תרדוף אחרי כל המצוות שאפשר לעשותן. מספר המצוות שאנחנו מסוגלים היום לקיים, מצוות עשה, אני מתכוון. לא, יש גם מצוות שאתה לא מצווה, ואתה יכול לעשותם. למשל, ראשית הגז. אתה לא חייב להחזיק כבשים. כן? אין לך כבש. אני, כמה שאני יודע, אתה אישית אין לך, נכון? אבל אם יהיה לך כבשים, תוכל לקיים מצוות ראשית הגז. אז יש אפילו כאלה שרודפים אחרי מצוות נדירות. יש מדי פעם כאלה, אנשים משתתפים, למשל, עושים ראשית הגז באיזשהו מושב, אז מבקשים לכולם להשתתף בתור משלחים. כלומר, כולם שולחים, שותפים במצווה, ואז זה שיעשה את ראשית הגז הוא שליח של כולם, כדי שכולם יזכו במצווה וכדומה. מספר המצוות שאנחנו כן יכולים לקיים היום, מצוות עשה, הוא בערך מספר 60. יש בערך 60 מצוות בכל כל התרי"ג, עשירית בעצם, שאנחנו היום מסוגלים לקיים. אז מה שאומר כאן, מצווה גוררת מצווה, כי כל המצוות הן בעצם חלקים של מצווה אחת, ואז זה מזמין את ההשלמה על ידי מצווה אחרת. כן. כן, אין אדם שיכול לקיים כל המצוות. אין אדם שיכול לקיים כאחד מצוות הכהן, מצוות הלוי, האיש והאישה, העבד והכהן הגדול, אי אפשר, כן? אלא, מה? מה אתה רוצה? לא. אז כל המצוות, בעצם כולם, כל ישראל ערבים זה לזה. כלומר, אחד מקיים מצוות בשביל כולם. כן? הכהן מקיים את מצוות הכהונה בשם כל ישראל. וכן הלאה, כך כל המצוות כולם. אז לכן אומר גם רבי יונתן אייבשיץ, רשע מפורסמת, שאם יש יהודי אחד שמגלח את זקנו בתער, ולך יש זקן גדול, אל תחשוב שלך יש זקן גדול ולא יש זקן מגולח. אלא לך יש חצי זקן וחצי מגולח. כמו שלא, יש גם חצי זקן וחצי מגולח. מה קרה? אתה רוצה להגיד משהו בטח? אז תגיד. למה? לא, אם אתה... לא, אם אתה מקיים את כל המצוות שבידך לעשות, אז זה כאילו גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שזה שאינך מקיים את המצוות האחרות, זה רק בגלל שאתה אנוס. אבל לו יכולת לקיימם, היית מקיימן. אז מעלה עליו הכתוב, כאילו מקיימן. ונשלמה פרים שפתנו. מתי זה עובד? אם בכל שאר המצוות, שאתה יכול לעשות, אתה מקיים. אז מתברר שזה שאתה רק משלם פרים שפתיך, זה באמת בגלל שאין לך ברירה. אבל מי יודע, אולי אם בית המקדש היה קיים, לא היית מקריב קורבנות, ראינו שיש מצוות אחרות שאתה יכול לקיימן ולך מקיימן. או? לומר ככה, אני חוזר על השאלה, האם נשלמה פרים שפתנו והקיום ממש זה אותה דרגה? מספרים על חסיד אחד שהייתה לו מצווה מן המצוות שהוא היה מקפיד בה במיוחד ומאדר בה כל מיני הידורים. ויום אחד נאנס ולא עשה את המצווה. שמח שמחה גדולה. אמרו לו, מה אתה שמח? הוא אומר, כי המצווה הזאת שאני כל כך מחבב, הערך שלה זה לפי ההשקעה שלי בה. אם אני מהדר, אם אני משתדל, אז היא במעלה יותר גבוהה. לא השתדלתי, לא הידרתי, היא במעלה פחותה יותר. מה שאין כן, המצווה, כשאני נאנס מלעשות אותה, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה. מי זה כאילו הוא עשה? הוא זה הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה במקומי. ודאי שהוא עושה את זה באופן המושלם. ולכן יש שמח שמחה גדולה שהמצווה נעשתה על כל פנים. מובן? כלומר, האונס הזה הוא אונס חביב. אז כך שאפשר לומר שיש צד שבו נשלמה פערים שפתנו הוא עליון יותר. בסדר? צד, כן, לא הכל. למה ייבנה בית המקדש? אדרבה, אתה רוצה? ההפך, אתה מאוד רוצה שייבנה. כי הרי כל זה שאמירת הקורבנות מלבד בפה זה מועיל, זה בגלל שאתה היית רוצה להקריב באמת. זה פעולת הרצון, כי הרי סך הכל כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, יש הרצון שלו והפעולה. הרצון זה העיקר, כי הפעולה בעצם זה הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום שעושה אותה. בבקשה. כי ברגע שאדם מקיים פריט אחד, הוא מרגיש את החיסרון, הוא מרגיש שהמעשה לא הושלם. משהו באיזון שלו הופר. זה כמו שאומרים לאדם, אתה צריך לשתות קפה וסוכר. והוא שם את הקפה, ואז הוא מרגיש שחסר הסוכר. אם הוא לא היה שותה את הקפה, הוא לא מרגיש את חסרון הסוכר. מובן? אז גם פה, המצווה יוצרת איזה מין הפרת איזון שמזמינה את ההשלמה. מובן? טוב, אז זה מה שנאמר כאן, מצווה גוררת מצווה. אני רוצה לפי זה שגם עבירה גוררת עבירה, כי אם כל המצוות הן מצווה אחת, אז כל העבירות הן עבירה אחת. הן חלקים של אותה עבירה. לכן אם אני מוצא עוז בנפשי לעבור עבירה, אני בעצם מוצא עוז בנפשי נגד כל המצווה כולה. ואז בעצם כל התרייג עבירות גם כן נגררות זו בזו. ומה זאת אומרת ששכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה? שהשכר שיש לאדם בזה שהוא קיים מצווה, שתזדמן לו מצווה נוספת. כן? זה גם גרירה וגם שכר. ויש גם עוד משמעות לביטוי שכר מצווה מצווה, שהשכר שהאדם מקבל על המצווה זה גם חלק מן המצווה. כלומר, יש לך שתי מצוות, כשאתה מקיים מצווה, אתה צריך לעשות שתי דברים. א', לעשות את המצווה. ב', אתה צריך לקבל שכר. זה חלק מן המצווה. כן, יש לך כמין ציווי, ערך, נאמר, לקבל שכר. כי כיוון שהשכה הוא תולדה עצמית של המעשה, אז העדות לכך שהמעשה נעשה כראוי זה שיש שכר למעשה. אם היה מצווה ולא היה שכר, סימן שגם המצווה לא הייתה בסדר. לכן שכר מצווה מצווה. יש פה שאלה. האם צריך להשתדל, להדר ולקיים את כל המצוות שאנחנו יכולים לעשות, כולל גירושין ונתינת גט? צריך להשתדל, להדר ולקיים את כל המצוות שאנחנו יכולים לעשות, לא כולל גירושין ונתינת גט. הכיצד? פעם היה איזה סיפור מזעזע, סיפור שקרה. אדם אחד אמר לאשתו, אני חייב לקיים את כל המצוות, אם לא, אז אני חוזר בגלגול, אז בואי נעשה לשם שמיים, תסכימי, כדי שלא אתגלגל, כדי שעבודת השם שלי תהיה עבודה שלמה. גם לי גט, אני מקדש אותה 5 דקות אחר כך. הסכימה, נתן לה גט והלך. כן, כן, בדיוק. לא קיים מצוות מחזיר גרושת. ברח. עכשיו, זה הדבר הזה נעשה בצורה חמורה, עוד שנעשה בלי הסכם גירושין, בלי כלום, השאיר אותה בלי כלום. כן. אז נא לא לעשות שטויות כאלה. כן. רגיד לך, אני מזהיר את הנשים לא להתפתות למיסטיקה כזאת. כן, בבקשה. אפשר להגיד, אגב, אפשר. יכול גם להגיד לו, תשמע, כיוון שאנחנו עושים את זה כאילו ברצינות, אז בוא נעשה הסכם גירושין. בכל מקרה, הרי אחר כך אתה מחזיר אותי, לא? אז בוא נעשה הסכם גירושין שאתה מוותר על הכל והכל. ככה שתהיה יענו צדיק. כן, סליחה, בבקשה.
מה זה המצווה שכוללת הכל ומה זה העבירה שכוללת הכל?
לא. התורה כולה היא מצווה אחת. העבירה היא כל כולה עבירה אחת. כל עבירות הן עבירה אחת. בסדר? זה נכון שיש נקודות, יש מספר מצוות בתורה שנאמר עליהם שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. יש 5-6 מצוות כאלה. כן? אחת מהן, יישוב ארץ ישראל, שבת, ציצית, אמרו כאן. בבקשה.
אם מספר מצווה וזה מצווה, ואמרנו שזה כוונה שהשכר
שלך מצווה,
אז איך אנחנו באים בגישה כדי
למנוע
שאני עושה את המצווה בשביל השכר, אבל לא
לשום שמה? יפה, יפה. אתה שואל פה שאלה יפה. אם אני אומר שלקבל את השכר על המצווה זה חלק מהמצווה, הרי למדנו משנה מפורשת בתחילת מסכת אבות. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אז מה זה הסיפור הזה שאתה אומר צריך להתכוון לקבל פרס? תשובה, צריך האדם להיות מוכן לא לקבל את הפרס. אז בסוף כשהוא מקבל את הפרס, הוא מקבל את זה לשם שמיים. כדי לעשות ג'סטה לקדוש ברוך הוא, שרוצה לתת לו פרס, מה, אז הוא לא יקבל? לא יפה. מצד זה. כי הסיפור המפורסם עם רבי זושה והאישה שרצתה ילד, כן? שסיפרנו אותו כמה פעמים. כן, בבקשה.
ניתן לקיים את המצווה, אבל בלי לקבל את השכר?
האם ניתן לקיים את המצווה בלי לקבל את השכר? זאת הייתה האהבה אמינה של משה רבנו, שאמר, וחן אינה מספריך אשר כתבת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי אשר חטא לי הם חנו מספרי. לא עוזר, בלתי אפשרי.
אם זה בלתי אפשרי, אתה יכול לקבל שכר, איך זה יכול להיות מצווה לקבל את השכר? כי אני צריך לבחור לעשות את זה. איך לא יכול לעשות את זה בכוונה, אם זה בא מהבוקר
אוטומטי? יש מצווה לקבל באהבה, זה הכוונה. כמו שקבלת האיסורים, מה זה קבלת האיסורים? זה לא שאדם רוצה איסורים, אלא כשהם באו הוא מקבל אותם. אז זה דבר, קבלת השכר, כשבא השכר אתה מקבל אותו. מקבל אותו בסבר פנים יפות. כן.
אז רק אם עבירה גוררת עבירה, וזה לא עבירה אחת, זה יש עבירה כללית, כן. אז קשה מאוד להיות רשע גמור.
דווקא להפך, קל מאוד להיות רשע גמור. מכיוון שעבירה גוררת עבירה, מה? ברגע שאדם עושה עבירה אחת, הוא יעשה את כל העבירות. זה בדיוק מה שהוא אומר. כלומר, עבירה אחת גונזת בתוכה את כל העבירות כולן. כי אם אדם מוכן לעבור על מצוות בוראו בדבר אחד, אז סימן שהוא מוכן לעבור על מצוות בוראו בכל, באופן וירטואלי על כל פנים. זאת אומרת שבבחינה מסוימת, ברגע שאדם עבר עבירה, הוא קרוב להיות רשע גמור. מובן? ולכן כשהוא קיים מצווה אחת, קרוב להיות צדיק גמור. כן. מובן? טוב. כן.
רוב האנשים לא רשעים
מורים,
לא צדיקים
מורים,
ונמצאים פשוט באמצע, אז אולי החלוקה הזאת
לא עובדת. ודאי שזה עובד מצוין, החלוקה הדיכוטומית הזאת. זאת אומרת, שכל אדם, כשהוא עובר עבירה, הוא קרוב להיות רשע גמור, כשהוא מקיים מצווה, הוא קרוב להיות צדיק גמור, ואז יוצא שכל אדם הוא תערובת מוזרה ומסובכת של צדיק גמור עם רשע גמור מעורבבים. ואז התוצר דומה לבינוני, אבל מצד האמת, יש בו צד כזה וצד כזה. כלומר, יש באדם צד נאצל שבא לו מהנשמה, ויש לו צד אפל שבא לו מהטבע. כן. בבקשה.
יש סיפורים של אנשים שנתנו הסתר שלהם, של מצווה יום אחד של תפילין, לעילוי נשמה,
נכון? כן, כן. אדם נותן שכר, כן. אתה אומר, ככה, אדם קיים מצווה, הוא אומר, את השכר של המצווה אני נותן בשביל פלוני. זה משהו אחר. אז יש מישהו שקיבל את השכר. מישהו קיבל. אז לא הוא, מישהו אחר. כן. טוב. משנה ג' הוא היה אומר, איזה הוא? בן עזאי, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. טוב, צריך להבין מה הוא אומר כאן. אל תהי בז לכל אדם, למה בכלל שאני אתחיל לבוז למישהו? שצריך להזהיר אותי שאני אבוז. בגלל המצוות, כן? כיוון שקיימתי את שתי המשניות הקודמות. אני עכשיו שמח בחלקי, לומד מכל אדם, מכבד את הבריות, כובש את יצרי, כל הדברים שבן עזאי, שבן זומא אמר שצריך לעשות. ועכשיו אני גם רץ אחרי המצווה, כי אני יודע שמצווה גורת מצווה, ועבירה גורת עבירה. אז אולי אני אתחיל לבוז למי שלא כזה. כן, אני רואה הרבה אנשים בעולם, הם לא רצים למצווה קלה. אז לכן אומר לך בן עזאי, אל תהי בז לכל אדם. שאלה, למה? לבית למה שלא נבוז? שאלה גדולה, נכון? אז מה הוא עונה? כי אין לך אדם שנושע. זאת אומרת, כל אדם בא לעולם הזה בשביל ייעוד מסוים. ואף על פי שזה לא בסדר לא לקיים את כל המצוות, אבל אינך יודע לשם איזו מצווה ספציפית הוא הגיע. או לשם איזה מעשה טוב הוא הגיע לעולם. ולכן מה שאצלך חשוב ומרכזי, יכול להיות שאצלו זה שולי. אמנם אפשר לכתוב שולחן ארוך על יסוד זה. כן, השולחן ארוך מחייב את כולם לקיים את כל המצוות, ואוסר על כולם לעבור על איזושהי עבירה. זה נכון. אבל מצד כמש מיה גליה, כלומר אצל הקדוש ברוך הוא הדברים ברורים, לשם מה הוא הביא פלוני לעולם. כן, כמו שמצאנו למשל בגמרא, ששאלו את רבי חלפתא, אבוך, מי זה אבוך? אביך, זה היה רבי יוסי. אבוך במאי זהבה זהיר תפי, במה היה זהיר במיוחד. כלומר, רצו לדעת מה הייתה המצווה שבשבילה רבי יוסי הגיע לעולם. וכל השאר זה תפאורה. כן, זה הרקע. הרקע למצווה, זה כל המצוות כולן. אבל מהי הנקודה הספציפית שלו? ולכן מצאנו שיש אדם שמקפיד במיוחד במצווה אחת, ולא במצוות אחרות. וכמו שלמשל מצאנו שרב חיסדא אמר, אנא חלה בר חמרה לגבי אבא. אני כמו חומץ בן יין לגבי אבא שלי. שאבא שלי, כשהיה אוכל בשר היום, לא היה אוכל גבינה עד למחרת. 24 שעות היה ממתין. ואני, מסעודתה לסעודתה, מסעודה לסעודה. אז באמת יש מקום לשאלה. למה במקום שיאשים את עצמו שהוא חלה בר חמרה? שיעשה כמו אבא שלו, ואז הוא לא יהיה חלה בר חמרה, הוא לא יהיה חומץ בן יין. כן? מובן את השאלה? מה, ואתה עושה לעצמך פדיחות? תעשה מה שאבא שלך עשה, ואז יהיה בסדר. כנראה שהוא הבין שמה שאבא שלו עשה, זה יתאים לאבא שלו, וזה לא מתאים לו. אז יהיה מלאכותי בשבילו לקיים את החומרה הזאת, ועבור אבא שלו זאת חומרה שהייתה בהחלט במקומה. כי זה יתאים לשליחות המיוחדת של אביו, של רב חיסדא בעולם הזה. אובן? אז כך ש... כך שאומר לך בן עזאי, אף על פי שמצווה גוררת מצווה ולכן צריך לרוץ לקיים את כל המצוות, אבל תדע לך שאין לך אדם שלא שעה לפי מזלו, לפי אישיותו המיוחדת, לפי השליחות שלו בעולם. לכן אל תהי בז לכל אדם. כן.
זה לא סותר מה שאמרנו קודם, שכל מצוות כולנו הן מצווה אחת?
ודאי שזה סותר מה שאמרתי מקודם, שכל המצוות כולנו הן מצווה אחת. אבל, אף על פי שזה סותר, זה לא סותר. מדוע? משום שאף על פי שכל המצוות כולנו הן מצווה אחת, אבל יש אדם שאצלו תרייב מצוות מסוימות, הם רקע למצווה האחת הזאת, ואצל אדם אחר, יש תרייב אחרות שהם רקע למצווה אחרת.
אם אני לא מבין את תרייב, אני
מגלגל
באמצע
שני, זה נכון, אבל זה פחות מרכזי. בסדר? לכן הוא אומר, אל תיבז לכל אדם. אתה לא יודע למה אותו אדם עושה מה שעושה.
רק מצווה אחת יש לכל אדם?
לכל אדם יש רק מצווה אחת. שהיא בצד האמת, השליחות שלו בעולם הזה. איך כתוב? בתפילת יום הכיפורים. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. אומר הרב קוק, מה זה עד שלא נוצרתי? כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? אין סוף. זמן אדיר. מיליארדי שנים עברו עד שלא נוצרתי. ובכל אותם מיליארדי שנים, לא נוצרתי. סימן שלא היו צריכים אותי. כי אם היו צריכים אותי בשביל משהו, הייתי נוצר. זה שלא נוצרתי, סימן שעד אז, כל הזמן ההוא לא היו צריכים אותי. עכשיו נוצרתי. אז זה סימן שעכשיו הגיע זמני למלא תפקיד. יש לי איזה משהו שרק אני, ולא מישהו אחר יכול למלא אותו. או? כן. לכן אדם יכול לפספס את המצווה שלו. מה? יש לו בחירה חופשית. הוא מיועד, אבל יש לו בחירה חופשית. לכן אם הוא פישל, אז הוא עובר לגלגול הבא, אז הוא מסתבך בקיצור.
יכול להיות צדיק שקיים המון מצווה?
את המצווה שלו הוא פספס. כן, זה כמו שלמשל מצאנו, ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את מקדשנו. כן? זכריה בן אבקולס היה אדם עם כמות אדירה של מצוות, היה ראש הסנהדרין. אבל כשהגיעה ההזדמנות ההיסטורית שלו לעשות משהו, פספס. כן? ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את מקדשנו. פספס.
מה?
הוא יידר במקום הלא נכון. לפעמים יכול... תראה, גם משה רבנו, כן? ענוותנותו של משה רבנו. והאיש משה ענב מכל אדם. אומר הרב קוק, דווקא בגלל שמשה היה ענב מכל אדם, לא הצליח להיות המשיח. ככה הוא אומר? בקובץ ח', פסקה קופנות ז'. זאת אומרת שיש לפעמים מצב שאפילו משה רבנו, שוודאי עשה דברים חשובים ביותר בחייו, יש איזו נקודה שאותה הוא פספס. לפי מדרגתו, לפי ערכו כמובן, כן. מה, זכריה בן אבקולס? לא, אני לא אספר את כל הסיפור, כי כולם מכירים, וגם מי שלא מכיר, חבל על הזמן עכשיו, כן.
הרב, נפקא מינה של זה יכול להיות, אולי, שמי שלוקח על עצמו חומרות
לטרור, זאת שגיאה? ודאי. לפי זה לקחת זה שגיאה.
לקחת על עצמך רק את מה שיש על אחת, וזה נראה לי מספיק ביותר.
נכון, נכון. לפי זה חומרות זה דבר מיותר ואפילו מזיק. אתה צודק.
בכל זאת, הרב
דיבר קודם על זה שאדם לוקח איזשהו נפקא. יש מצווה שאצלו שייכת
כן,
צריך למצוא רק אותה. כן, יפה. ולכן יש פה שאלה בתא. איך יכול אדם לדעת מהי שליחותו בעולם? מהו הייעוד שלו? ככה שואלים פה באינטרנט. איך יכול אדם לדעת מהי שליחותו בעולם? מהו הייעוד שלו? זה קצת קשה לדעת, אבל הגר"א אמר שיש סימן לדבר. לפי מה שיצרו של אדם מסיתו. תגידו, זה לא חוכמה גדולה, הרי כתוב, רוב העולם יש להם יצר של עריות וגזל ולשון הרע. אז תגיד, אני באתי לעולם בשביל לתקן נטייה של גילוי עריות, עבודה, גזל ולשון הרע. כן, בדיוק, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי אף על פי שיצר הרע של עריות יש לכל בני אדם. אבל יחד עם זה, יש מי שאצלו הנקודה הזאת היא ההסתה העיקרית, ויש אדם שאצלו יש לו בעיה אחרת לגמרי. כן, וצריך לדעת לזהות, זה קצת חוכמה, כי הרבה פעמים אנשים יכולים להתבלבל בזה, כן, לדמיין דברים לא נכונים. אבל זה, הייתי אומר שזה מתברר בסופו של דבר, בערך בגיל 90 זה מתחיל להתברר. אדם יודע, פחות או יותר, מה הייתה שליחותו בעולם הזה. כן. ואז בגיל 90 הוא יכול סוף סוף להתחיל את העבודה. כן. לא הבנתי את השאלה. החיפוש אחרי ייעוד זה מיותר. אני אומר, יש איזו טעות מצויה, במיוחד בגיל הנערות. שאדם אומר, אני קודם כל רוצה לדעת מי אני, ואחרי זה אני אחיה. אבל החיים לא מחכים לך. איך כתוב בתורה? ובחרת. מתי? בחיים. בזמן שאתה חי, אתה צריך לבחור. לא מחוץ. זה לא אפשר? לכן, לכל אדם יש לומר שליחות משלו. טוב. הוא היה אומר, אל תיבז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. מה זה מפליג לכל דבר? זה בלתי אפשרי, זה שטויות, זה לא יהיה. אז לך תדע. אם מישהו הביע איזשהו רעיון, זה סימן שיש מקום לרעיון הזה. רק שאתה לא יודע מה מקומו. כן? מישהו למשל אומר, כתוב בגמרא, שרבי יוחנן אמר, עתידה אישה שתלד בכל יום. אמר אחד התלמיד, אחד התלמידים אמר, איזה שטויות, מה זה, אישה תלד בכל יום, אין כל חדש תחת השמש. היום אישה כדי ללדת, לוקח לה 9 חודשים, וגם להשתקם אחרי זה, וכו', לא, זה לא בכל יום. אין חדש תחת השמש. מה עשה רבי יוחנן? הראה לו ביצה. שתרנגולות יולדות בכל יום. כל יום יש ביצה. יראו, מה זה בא להסביר? אבל אישה לא יולדת, תרנגולת יולדת, אבל אישה לא. אלא שהוא אמר, אל תגיד אין חדש תחת השמש. הנתונים ללדת בכל יום קיימים. אז מכאן ואילך זה רק עניין של שכלול טכנולוגי. יבוא יום, אולי יהיה אפשרי. יעשו הפריה, הביצית המופרית תיכנס לאינקובטור, ואז ההורים המתרגשים יבואו מדי פעם להסתכל ככה מאחורי הזכוכית של האינקובטור, את ההתפתחות של העובר, ואי אפשר לעשות את זה בכל יום, ואז אישה תלד בכל יום. אמנם אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהאפשרות הזאת, מבחינה טכנולוגית, אבל האפשרות העקרונית קיימת. כן? עתידה אישה שלנו יכול, יש כבר ביצה אצל התרנגולת, בוא נראה איך אפשר להעביר את זה אצל האדם. כן? אז אל תפליג לכל דבר, כי אין לך דבר שאין לו מקום בבוא הזמן. אותו דבר גם בתחום הרעיונות. מישהו אומר שטות. הרי השטויות בעולם הן יותר מרובות מדברי החוכמה, והיא האמת. כן? הרי האמת היא נדירה, השטות מרובה. מדוע? כי האמת דומה לנקודה. נקודה במעגל יש רק אחת שהיא מרכז. כל שאר הנקודות שמסביב למרכז, הן לא במרכז. ואם נדמה את האמת לנקודת המרכז, אז ברור שהאמת תמיד במיעוט. אבל השאלה היא, למה אנשים אומרים שטויות? אז אפשר, הרב קוק מדבר על זה באורות, במאמר למלחמת האמונות והדעות. הוא אומר, יש שני אופנים להתייחס לשטויות. האופן הרגיל, זה להוכיח שמה שאמר היריב שלך הוא שטות. אתה אומר כך וכך, אז תדע לך שזה שטות. אה, זה אפשרות אחת. אבל זה לא עוזר. מדוע? בגלל שהדבר שהוכחת לי שהוא לא נכון, אני בכל זאת מרגיש, אחרי שהסברת לי שזה לא נכון, שמשהו מושך אותי שם. סימן שיש נקודת אמת, שאותה לא חשפת. לכן אומר הרב קוק, הדרך הנכונה זה עד רבה, לחשוף מה נקודת האמת בשטות שנאמרה. ואז כאשר אנחנו מצליחים להעלות את נקודת האמת בשטות, אז באמת נקודת האמת מתבודדת מכל הענפים המטופשים, ואז האדם שעד עכשיו אחז בשטות, רואה שיש רגישות אצלך לנקודת האמת, ואז הוא מוכן לעזוב את כל השאר. במילים אחרות, אל תסביר למישהו מדוע הוא לא צודק, אלא תסביר לו במה הוא כן צודק. ואז הוא יבין שהוא לא צדק כשהוא חשב שהוא צודק. עכשיו, בואו נראה את השאלה. אם אני מבין את דברי הרב, במקום בו קשה לי עם עצמי, שם המקום בו אני צריך לתקן, לדוגמה, אם אני רגזן, השליחות שלי היא לתקן את המידה הזאת, אכן, ייתכן מאוד. אבל זה במידה, והרגזנות היא משהו אופי, היא חלק מהאופי הקבוע המונח בנפש, ולא דבר מקרי. כי לפעמים האדם לא תיקן את המידות שלו. וזה שהוא לא תיקן את מידת הרגזנות, זה רק מונע ממנו לתקן את מה שהוא באמת צריך לתקן. כלומר, יכול להיות שהוא צריך לתקן את מידת הרגזנות, ואז הוא ידע, אחרי שהוא יתקן את זה, בשביל מה הוא באמת בא לעולם, כי יש משהו אחר שעד עכשיו לא יכול היה לצאת לפועל, כי הרגזנות חסמה את זה. כך שזה לא, איך אומרים, כל כך פשוט. לא אחד על אחד. כן. יפה, יפה. כן. האדם מתייחס אל השעה, והדבר אל המקום. כן? אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. אז הדבר שאין לו מקום, זה בגלל שכל דבר בעולם הוא במקום. יש לו מקום. ולכן אפשר לומר, העבודה של החכמים היא להראות בכל המחלוקות, שכל דבר הוא דבר נכון, שהוצא ממקומו. אז ככל שדבר הוא יותר נורא, זה סימן שהוא בא ממקום יותר רחוק. ולכן צריך להחזיר אותו אל המקום שלו. מה שאין כן האדם, האופן שבו האדם חי את העולם הזה זה דרך הזמן. ולכן השעה היא אופיינית לאדם. מה שאין כן כל השעה אופייני למקום. לפי הגדרה של הרב צבי יהודה, שהזמן זה המפגש בין האדם לבין העולם. עד כאן ברור? Okay. למשל, ניתן לכם דוגמה פשוטה. איך דבר שהוא לא במקומו מקלקל מאוד? למשל, החברה המושחתת ביותר שהייתה בהיסטוריה, הלא הייתה סדום. סדום הייתה חברה נוראה. אבל, דווקא סדום שהייתה חברה נוראה, הוציאה מקרבה את נשמתו של דוד המלך, שממנו בא המשיח. אם כן, יש נקודה משיחית בתוך הזבל הסדומי. מהי הנקודה המשיחית? פשוט מאוד. התורה אומרת שסדום הייתה מקום עשיר מאוד. לא חסר שם משהו דבר. כולה משקה. הכל מצוין בסדום. אם זה כך, אז יש חברה מושלמת. בחברה מושלמת, עלה הרעיון שאפשר בעצם שהעולם גמר את התפתחותו. זה בעצם הרעיון המשיחי. ולכן, החליטו אנשי סדום שמכאן ואילך אסור לתת צדקה. כי הצדקה נדרשת בעולם שיש בו חיסרון. אבל בעולם שבו אין חיסרון, כבר אין מקום לתת צדקה. ולכן, מבחינתם, מי שנותן צדקה בסדום, מגלה שבעצם העולם עוד לא מושלם. וזה סותר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה. ולכן עשו את הכל כדי לאסור על פי חוק להראות שהעולם לא מושלם. אז עם כל הרשעות הגדולה של הסדום, של שסדום, ההשתקפות של הרעיון המשיחי, זה התחיל שם. הרעיון שאפשר שיהיה עולם מתוקן, הרעיון המשיחי. לכן אמרו חז"ל, על הפסוק, מצאתי דוד עבדי, מה זה מצאתי? סימן שהוא היה עבוד. איכן מצאתיו? בסדום. כלומר, הוא היה שם. אגב, זה כתוב במפורש, כשלוט יוצא מסדום, כתוב, וכמו השחר עלה. מה זה השחר? זה הגאולה. כלומר, הגאולה התחילה באותה שעה שיצא ניצוץ הקשר מתוך סדום, בדמות של לוט ובדותיו. מובן? אז זה היסוד. אז ככל שאנחנו רואים שדעה יותר מרוחקת מן היושר, מן האמת, זה סימן שצריך לחפש את המקום שלה במקום יותר גבוה. לו ידעו אנשי סדום את מה שאמרתי עכשיו, הם היו חוזרים בתשובה. חבל, רק שלא הייתי שם, אני אסביר להם את זה. מה?
בידי הרחוק, אומרים
לאנשים, מה הערך של האוניברסיטה? חשוב, אבל לא במקום,
ולא
חלק מהם,
עוד לא ראינו את
הנראה מונית כל המכון של השמאלנים. אתה שואל, תלמידי הרב קוק כל הזמן באים לשמאלנים ואומרים, מה שאתם כאלה קוסמופוליטיים, יש בזה משהו, רק יש עוד נקודות, נכון? ואנחנו לא ראינו את הנראה המונית של השמאלנים אל מכון מאיר. תשובה. בגלל שתלמידי הרב קוק כשהם אומרים את זה, הם לא מאמינים בזה. זאת אומרת, כשאני בא להגיד למישהו, תשמע, הערך שאתה מאמין בו, גם אני מאמין בו, זה צריך להיות אמיתי. כן? איך אמר לי פעם מישהו? יבוא יום, שיבוא איזה גוי לשערי הישיבה, ויאמר לתלמידי הישיבה, כתבתי יצירה מוזיקלית נפלאה. מה יש לכם לומר על זה? אני אומר, שמע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב אומר שזה חשוב מה שאתה עושה. כל הכבוד, תמשיך כך. ברור, אז זה לא רציני. כלומר, אתה בא לתקל שאתה צריך להפנים גם את נקודת האמת שיש אצלו. טוב, אז זה מה שנאמר כאן, אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. עד כאן להיום.